מעניין מאוד.
טוב.
פסקה ג' היא פסקה העוסקת בנושא של ספר נצח ישראל בעצם, היחס בין הגלות לבין הגאולה. בין היחס בין הגלות לבין הגאולה. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל. אי אפשר לישראל, אלא בארץ ישראל. כלומר, אתה רוצה לעשות משהו שהוא ישראלי מקורי. אז זה אפשרי רק בארץ ישראל. למשל, התנ"ך, או המשנה, או הזוהר. שלוש דוגמאות ספרותיות. איפה נכתבו שלושת הספרים האלה? הספר של התורה שבכתב, תנ"ך, תורה שבעל פה משנה, ושל תורת הסוד, זוהר. שלושתם, ארץ ישראל. מה? זה דוגמה. כן, דיברתי, לא רק, בסדר, יש גם ספר יצירה, יש עוד הרבה ספרים שבארץ ישראל.
מה בתורה זה לא...
אתה מכוון לתלמוד הירושלמי? מה? הבבלי. הבבלי, כן, זה פירוש למשנה. נכון, זה לא מקורי ישראל. זה, יש שם השפעה ארמית, השפעה בבלית. זה גם כל זה כתוב בארמית.
מה השפעה בבלית? איך תורד?
אני אמרתי, אתה לא הקשבת.
זה מארמית, בסדר.
נו, אז זה לא, אתה אומר,
זה...
מה?
יש כמה ארמית בירושלמי.
מה פתאום?
אין
ארמית
בירושלמי?
מה פתאום? לא. הירושלמי כתוב בסורית. הארמית של הירושלמי זה לא ארמית, זה סורית, כלומר סורסית בלשון הגמרא. כן, רק שנייה, אני נמצא לענות לו, מה אתה... דבר נוסף, יש ההשפעה של רוח הקודש בתוך ההלכות מורגשת בירושלמי יותר מאשר בבבלי. כן, דוגמה. למשל, לולב היבש פסול, נכון? שומע אותי? לולב היבש פסול. השאלה היא למה הוא פסול? אז הבבלי אומר שהוא פסול בגלל שכתוב בפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. פרי עץ הדר זה האתרוג, כפות תמרים זה הלולב. אז למה נקרא האתרוג הדר? כי הוא צריך להיות מהודר. אז מזה אתה לומד בהקש שגם כפות תמרים שכתוב בפסוק גם הוא צריך להיות מהודר. לכן לולב היבש פסול. עד כאן דברי הבבלי. הירושלמי אומר, לולב היבש פסול, כי לא המתים יללויה. זאת אומרת, זה טעם של אגדה שקובע הלכה. זאת אומרת, בירושלמי יש יותר, אפשר לסמוך יותר על רוח הקודש כדי לפסוק את ההלכות. יותר ניווי.
לא בדיוק הבנתי את הדוגמה.
לא הבנת את הדוגמה?
מה לא הבנתי?
מה לא הבנת?
כאשר אמרתי מה הוא אומר... ההסבר
שלו לכאורה, שזה צריך... הוא לומד מהקש.
בדיוק. אז מה היתרון של הירושלים? ככה
בירושלים, בגלל שחיים בארץ
ישראל, ואין בעיה
להשיג לולב
בזמן הזה, אז התשובה
היא לולב
פסול, כי
זה פשוט
לא
הדבר,
זה מה שהיה צריך
להיות. סליחה, אדוני היקר, יש לולבים בבבל באותה מידה שיש בארץ ישראל. לא חסרים לולבים, לא פה ולא שם.
כן, אבל אם שדיברנו שהתורה בעצם מתאימה לארץ ישראל, כן? אז התלמוד
הערבי
הוא לא רלוונטי דווקא לבבל, הוא לכל מקום מיליטה ולכל מקום אחר.
אני מסביר מה הלך הרוח של הבבלי. בבבלי אתה זקוק לראייה שכלית. אתה לא יכול לסמוך על אינטואיציה רוח קודשית.
והתירוץ
של ירושלים הוא רוח קודשית. ודאי, להגיד לא המתים יללויה זה טעם של אגדה. והאגדה היא בעצם שריד של הנבואה. אתה לא יכול להשתמש בטעמים של אגדה כדי להשיג באופן ודאי הלכה בבבלי. מובן? דוגמה, כן. או למשל, יש ספר הנקרא ספר הכוזרי. אין לכם ספר גדול מזה בספרי האמונה, איך אמר הגאון מווילנה? עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, בספר הכוזרי. ובאיזה שפה הוא כתוב? בערבית. אין, אתה יכול לשבת בבקשה? זה פשוט מפריע לאנשים. וככה יותר מדי זמן. כתוב בערבית. עכשיו, זה לא רק שהוא כתוב בערבית. כבר השפה בהחלט נושאת בתוכה תכנים ערכיים מסוימים. אבל יש משהו יותר חמור. שבעצם האווירה, הרקע הרוחני לכתיבת הכוזרי, זאת הפילוסופיה הערבית של זמנו. הערבית יוונית של אותם הימים. שלא לדבר על ספר מורה הנבוכים, או על... טוב, בקיצור, יש עוד הרבה מה לדבר על זה. למשל, אפילו ספר חשוב, כמו הספרים של הרב הירש, כמו שדיברנו עליהם, כתובים בגרמנית. או יש ספרים שנכתבים ביידיש. זאת אומרת שיש רקע תרבותי להעברת דברי תורה. כן, בבקשה, סליחה, רצית להגיד משהו. דבר. ספר הזוהר גם כן כתוב בארמית. נכון, נכון. זאת אומרת, אבל עם כל זה, הקרבה אל המקור של הישראליות יותר גבוהה בזוהר מאשר בספרים שנכתבו בגלות ממש. כן, בבקשה.
הרבה פעמים, עם ישראל,
אני אמרתי בשיעורים אחרים שעם ישראל אינו דבר משל עצמו, אלא, איך אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, שמכל עם ועם לקח קצת ועשה מזה עם ישראל. אם כן, אנחנו אוניברסליים בטבענו. אז על מה הרב מדבר כשהוא מדבר על יצירה עצמית ישראלית, וכי היצירה העצמית הישראלית איננה אוניברסלית? אז מה רע בזה שיש צבע של, של האומות האחרות ביצירות שלנו, כגון הכוזרי והרש"א הרי"ש וכו'? הלו, זה בדיוק ענייננו. עד כאן שאלתך? שוב. כשיהודי, אולי נסביר לפני כן, זה ההבדל בין קוסמופוליטיות לאוניברסליות. כשיהודי, כלומר, עצם העובדה שיש לנו כוללות כזאת, זה יכול להוביל אותנו לשתי אופציות. האופציה האחת אומרת שזירת העבודה שלנו זאת הגלות. זירה, המקום, הארנה, כן? שבו אנחנו צריכים לפעול, זה הגלות. ואז בעצם זה טוב מאוד שיש לנו קצת מפה, קצת משם, קצת משם. אפשרות אחרת לומר, לא, אנחנו צריכים לפעול בארץ ישראל, ומארץ ישראל להשפיע על הכל. האמת היא כזאת, כשיהודי קוסמופוליטי, שרוצה באמת להתחבר אל כל העמים, חי בגלות, הוא מתבולל בתרבות הלוקלית של אותו מקום. כלומר, יהודי קוסמופוליטי באנגליה, הופך להיות אנגלי יותר מכל אנגלי, ואז הוא מאבד את היסוד האוניברסלי. יהודי קוסמופוליטי בגרמניה, הופך להיות יותר גרמני מכולם. כן? פעם מישהו שאל את נחום גולדמן. נחום גולדמן היה נשיא הקונגרס היהודי העולמי. כשהוא היה בחור צעיר בגרמניה, היה פעיל ציוני, אז גוי גרמני אחד אומר לו, תגיד, אם אתה גרמני, אז מה אני? הוא אמר לו, אתה גוי. כן. זאת אומרת, יש... יש כוונה טובה בקוסמופוליט, אבל הלכה למעשה הוא מתבולל. כלומר, זה הופך להיות חלק מהתרומה לתרבות ההיא. היהודים שחיו באימפריה הערבית, בעצם קידמו את התרבות היוונית-ערבית וכדומה. לעומת זה, כשיהודי מחליט שהוא פועל מתוך ארץ ישראל, שהוא לאומי, דווקא אז הוא פועל על כל העמים כולם. אז הוא נהיה אוניברסלי באמת. אנחנו רואים את זה בתורה, למשל, כשאברהם עוד לא נימול, אז הוא היה אב רם. אמרו חזל, מה זה אב רם? אב לארם. כלומר, הוא נהיה ארמי, שייך לאומה ספציפית. ברגע שהוא נימול, ואז הוא נפרד מכל העמים, דווקא אז הוא הופך להיות אב המון גויים. ברור? כלומר, המסר האוניברסלי של היהדות הוא אפשרי דווקא מתוך ארץ ישראל. מובן מה שאני אומר? כן, מה שנקרא יצירה עצמית ישראלית, זאת יצירה אוניברסלית באמת. כי אתה יכול להיות אוניברסלי רק כשאתה אתה. אם אתה לא עצמך, אז אתה לא יכול לפעול כלפי אחרים, כי אתה בעצם משועבד לאחרים. מובן?
מה שהרב פעם מדבר שהלאומיות היחידה לגיטימית זה ישראל. ישראל ולא...
בדיוק. יש פסוק בשיר השירים, סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי, לא נתרתי. אני עסקתי, מה? אני, זה הרעיה שמה מדברת בשיר השירים. אז היא אומרת, שמו אותי לשמור, שמו אותי שומרת על הקרמים של האחרים. אז על הקרם שלי, בקרם שלי לא טיפלתי. בסדר? בבקשה.
שאלה לשונית, מה ההבדל בין אוניברסלי לקוסמופוליטי? אם אוניברסלי זה עולמי, וקוסמוס זה גם עולם, קוסמוס. אז מה ההבדל בין זה לזה?
כשאומרים את הביטוי קוסמופוליטי, מתכוונים לומר ללא הבדל בין אומות, בין אומה וגזע וכדומה. כלומר, זה משהו שמבטל את הערך של הלאומיות. זה המשמעות של הביטוי קוסמופוליטי. לעומת זה, הביטוי אוניברסלי, זה ביטוי ששייך דווקא ללאומיות. כלומר, זאת לאומיות שיש לה פעולה על כל הלאומיות. פרשטייסט? תסגית. וזי, תסקייה. כן, הבאתי דוגמה ליצירה ספרותית, אבל יש יצירות רחבות הרבה יותר, יצירה תרבותית. למשל, מהי מוזיקה יהודית?
שירת
אלווים. כן, אבל אתה שמעת אי פעם שירת אלווים? לא שמעת, נכון? זאת אומרת, אנחנו שרים כל מיני שירות אחרות. למשל, יש שירה אנדלוסית, אז זה שייך לאנדלוסיה. יש שירה מזרחית, זה שייך לעיראק. יש שירה של פרחה, מה זה? זה אמריקאי, נכון? זה בעצם שירה אמריקאית. יש מה שנקרא שירים משלנו, מה זה? זה רוסי, זה רוסיה, נכון? זה שירה רוסית. את הרימון נתן ריחו, בין ים המלח לריחו, זה בעצם שירה רוסית, מתורגמת לעברית. זאת אומרת, אין לך שירה או מוזיקה ישראלית מקורית, מובן? למה? בגלל שהכל לקחנו מן הגויים. אז אני רוצה לראות משהו שהוא ארץ ישראלי אמיתי, בינתיים עוד לא ראיתי.
עכשיו כל השנים זה לא ישראלי אמיתי?
מה פתאום? יש לך זמר ים תיכוני ויש לך השפעות משל... מאיפה נעמי שמר למדה את כל מה שלמדה? מאיפה קיבלה את כל ההשראה? היא נסעה לצרפת. כל השנסון הצרפתי זה פעל שם, כן.
מה אתה אומר? עיבוד כל מה
ש... אתה צודק, זה הולך ועובר עיבוד. כלומר, בסופו של דבר יש לצפות שעוד 437 שנים ברבע, אז יהיה לנו משהו משלנו. אולי זה שחזור של הזהות הישראלית המקורית, שירת הלווים וכו'. אבל בלי אשליות, אנחנו עוד רחוקים מזה. כן? זה דוגמה. אולי יש לנו גם תרומה ייחודית בתחום המשטר הפוליטי, לא יודע, דברים יתבררו, כן?
אבל למה ברגע שלא באנו לארץ, מה שמפתחים פה זה יצירות...
אז זהו, זה מתחיל. מפה יש לאדמת ארץ ישראל איזושהי פעולה סגולית עלינו. אנחנו חוזרים אל הנופים המקוריים שלנו. סגולית. כן, אנחנו חוזרים אל הנופים המקוריים של אבותינו ונביאנו. אנחנו נושמים את האוויר שהם נשמו. אז משהו בנו מתחיל להתפתח, שחוזר להיות מה שהיו אבותינו. בסדר? ואולי אפילו יותר טוב מאבותינו. כן? מה אתה רוצה? טוב. מה?
המספר היה מדויק, מה
שאמרנו? 437 ורבע, האם המספר...
אני התכוונת למשהו.
אתה שואל אם התכוונתי למשהו כשאמרתי 437 ורבע. באופן פסיכואנליטי ודאי שכן, כי פרויד אומר שאדם לא סתם זורק מספרים. והמספרים הם בעלי קונוטציה סימבולית אצלו. אבל מה זה אצלי, אני לא יודע. כן. כן, מה אתה אומר? איך זה שבארצנו אנחנו פועלים על כל העולם? כי אנחנו כל העולם, אנחנו תמצית ההוויה. מה זה עם ישראל? זה משהו שהוא באופן תמציתי כל העולם כולו. איך כתוב? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. איך ההשפעה מתבטאת? פשוט, אנחנו פה מקימים מדינה אידיאלית. אחר כך אנחנו מייצאים את הדגם. אנחנו מייצרים פה דגם ראשוני, אחר כך אנחנו עושים ייצוא של הדגם הזה. תלמדו מאיתנו מה זה. מה?
העולם אמור לחכות אחרינו?
כן, כן. ילמד מאיתנו מה זה להיות גוי קדוש. איך כתוב? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם.
אז
מה זה ונלוו גויים רבים, אומות שלמות. ילמדו מאיתנו מה זה להיות גוי קדוש.
אז יש להם פרוטזה בתנית גם...
גוי קדוש, כן. כן, הם יכולים ללמוד מאיתנו מה זה להיות גוי קדוש. אנחנו העם הראשון בהיסטוריה שהצליח להיות גוי קדוש.
מה זה גוי קדוש? שם המיטות נמות?
לא.
אז מה, מתגיירים כאילו?
לא.
גוי קדוש, הכוונה אומה, כן? כלומר, שהישות המדינית היא גילוי שם השם. החברה כחברה, לא היחיד. שבע מצוות בני נוח זה נוגע לפרט. אנחנו מדברים פה על קדושת החברה. אז זה דבר שאנחנו עושים אותו פה, ואז ילמדו מאיתנו את זה. לא, המצוות זה מצוות של הפרט. אנחנו מדברים פה על סדרי חיים של החברה. כלומר, שיהיה קודש בסדר החברתי. בדין, כן, בדין זה מוסד. בדין זה לא מצווה פרטית. ברור? לעומת זה לא תרצח, זה שייך לפרט.
לא, אבל יש מצוות שהן כלליות.
אין. אצלנו, בשביל המצוות בני נוח?
לא, אצלנו.
אצלנו כן, אצלנו כל המצוות הן כלליות. אין מצווה פרטית אצלנו.
אז על ידי זה אנחנו נהיים גוי קדוש.
לא, 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 לא. אנחנו לא על ידי, זה לא על ידי המצוות שאנחנו נהיים גוי קדוש. מצטער. כן, אנחנו גוי קדוש כי אנחנו גוי קדוש. ואז ממילא זה מביא אותנו לקיום מצוות מסוימות.
אתה לא יכול לחכות את הבחינה הסגולית בנו.
זה לא פשוט. כן, לא, זה אפשר. אפשר לחכות את הבחינה הסגולית בנו על ידי שבאים אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו. כלומר, יש איזה מין תחושה שיש מה להידבק באומה זו. ואז כל אומה ואומה תמצא את הדרך איך היא מתדבקת באומה זו. אתה לא יכול להכתיב מראש. אלה ידבקו ככה, אלה ידבקו ככה. זה מעצמו יצמח. מובן? כן.
הרב, אני לא מבין איך אנחנו...
יש לי הצעה, אולי נפתח את החלון פה? זה יעיר אותך פשוט. אני לא אכפת לי, שיהיה או חלון פתוח או מזגן. אבל לא שנחנק. יש לי הצעה בשבילך, גם החלון השני. כן, מה אתה אומר?
אני לא מבין מה אנחנו מבין בטעמים, אולי אנחנו יכולים לדוגמה.
יש היום אצל אומות העולם קושי להבין מהו המשטר החברתי הרצוי. היו, תהיתי? הבנת את מה שאני אמרתי? אז למה אתה... לא, אתה נותן לי... אני רואה שלא הבנת, ואתה נותן לי להמשיך. זה משגע אותי. לא. יש אצל האומות קושי בקביעת המשטר החברתי הרצוי. האם עד כאן הבנת? אז איך אתה נותן לי להמשיך? ולכן הם צריכים מאיתנו שנסביר להם, כלומר לקחת דוגמה מהמשטר החברתי המתנהל באומה הישראלית, ומכוח זה תהיה להם השראה ורעיונות כיצד לשפר את המשטר החברתי אצלם. דוגמה, כן? הבנת?
אני לא הבנתי. אבל אז מה אומרת על המסוע שחזר?
סליחה. אני הערתי לך שלוש פעמים. שבאמצע המשפט שלי לא הבנת, ואתה נותן לי להמשיך, ובכל זאת לא שאלת שום שאלה ונתת לי להמשיך. אבל המטרה היא שאתה תבין. מה זה אני לא רוצה לעכב? אדם נמצא בכיתה כדי להבין. הוא לא פה כדי לא להפריע. הוא פה כדי להפריע. אז אם אתה לא מבין, ואני עוד פונה אליך, ואני אומר לך שאתה צריך לשאול שאלות, ואתה לא שואל, זה מפריע. אז אני עכשיו עונה על שאלתך. יש אצל האומות, קושי בקביעת המשטר החברתי הרצוי. שמה? שמה אני אמרתי? נכון. זאת אומרת, יש היום משבר בחברה העולמית בקשר לדמוקרטיה או דיקטטורה, היחס אל הזר וכל מיני דברים כאלה. נכון? שיש להם קושי עם זה. כי יש להם בעיה, למשל, הביא אחת הדוגמאות הקשות ביותר שיש היום בתרבות המערבית. המאבק בין השמאלנות לבין הימניות. למה קוראים היום שמאלניות? נכון. השמאלנות אומרת, לא מדבר על משטר שמאל מבחינה כלכלית, מדבר על מה שנקרא הרוח השמאלנית. השמאלנות אומרת שאין הבדל בין אדם לאדם. כי צריך להיות האח של כולם, לאהוב את כולם. אבל ברגע שאדם הוא כזה, הוא מחוסר שורשים. האופציה ההפוכה אומרת להיות ימני. מה זאת אומרת ימני או לאומני? לאהוב את ארצי, לאהוב את עמי. אבל ברגע שאני מגיע עד הסוף עם הכיוון הזה, אהבת עמי הופכת להיות שנאת כל העולם. קוראים לזה פשיזם. אני מדבר על מה שקורה אצל האומות. אמרתי שאצל הגויים יש בעיה. למשל, אדם יכול להיות, או אני יודע, איטלקי עד הסוף. הוא אוהב את איטליה. אוהב את העם האיטלקי. ואז התוצאה היא שהוא שונא את כל העולם.
אולי רק אותה אומה שנמצאת בארצות.
לא, לא. לא. בגלל שאם אני אוהב את עצמי, וזה נקודת ההתמקדות שלי, בסופו של דבר, אני הופך להיות כל העולם כולו. כלומר, כל שאר העולם הוא הופך מבחינתי לזר, ממילא לאויב פוטנציאל. וזה היסוד של המשטר הנקרא פשיזם. מובן? אתה מבין אותי? אז זאת אומרת, רגע, רגע. אז אני אומר שיש בעיה, אחת הבעיות הקשות שיש היום באירופה, זה היחס בין הלאומיות לבין המוסר. הלאומיות היא אחיזה ביסוד טבעי, האדמה, הקולקטיב וכדומה. בעוד שהמוסר מוכרח להעמיד את הלאומיות בספק. ברור? אז זה הבעיה, זה מין מטוטלת כזאת, שאירופה אינה מצליחה לפתור אותה. למשל, תסתכל רק רגע בעמוד נון ב'. בשורה, קודם כל בפסקה השלישית, בשורה השנייה של הפסקה השלישית. איך עורגים אל הטוב אל הכל? מצאת? לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וכל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. כלומר, לא מצאנו לאומיות מוסרית. לאומיות זה אינטרסים. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. כלומר, הפילוסופים התחילו לשאול שאלות על התוקף, על התקפות יותר נכון, של המוסר. כי אם יש לאומיות, אז המוסר הוא בעצם תופעה שולית, ואולי אפילו מזיקה. נכון? מובן מה שאני אומר? ניטשה, בדיוק. ניטשה ופיכטה, בידה מסוימת גם הגל. כן, כל האסכולה הגרמנית. מה אתה אומר? ברגע שאני רואה את היסוד הקולקטיבי בתור העיקר, אני מתחבר אל הטבע. ברגע שאני מתחבר אל הטבע, אז אני לא זקוק למוסר. יש הרבה משל בכל תנועות הנוער הצופים וכדומה, זה תנועות נוער שמקורן ברומנטיזם הגרמני של המאה ה-19. זאת אומרת, אנשים אמרו שצריך לחזור אל הטבע. כשאני חוזר אל הטבע, האידאל שלי זה להיות חיה. חיה. אני כבר לא זקוק ליסודות המוסריים כדי להרגיש אדם. כי האדם האמיתי הוא הפרא.
למה זה קשור לקולקטיב?
כי הקולקטיב הוא לא ישות מוסרית, הוא ישות טבעית. כפי שאמר גוי דגול אחד בשם דגול, שאמר שבפוליטיקה, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים.
הוא צודק.
מי אמר?
אני אמר.
הוא צודק?
ככה עובדת הפוליטיקה, לא?
נכון.
אם יש שם מוסר?
אתה צודק. כלומר, בכל העולם כולו, חוץ מאשר באומה אחת, הפוליטיקה נתפסת כמנוגדת למוסר. מובן? האינטרס הפוליטי הוא מנוגד למוסר. בסדר? ולכן, כאשר הפוליטיקה או הלאומיות נכנסה לתוך מערכת הפילוסופיה, הפילוסופיה באירופה העמידה סימן שאלה גדול על המוסר. עד כאן מובן? אתה הבנת בדיוק מה שהרב אומר כאן.
מה?
מה אצלנו? באמת זה שאלה, רגע. אז תסתכל שתי שורות אחר כך ברב קוק, בעמוד נון ב', אותנו, אם נהיה מה שהננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות ומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. כלומר, יש פה איזה יוצא מן הכלל, בחברה האנושית, פוליטיקה שמודרכת על יסוד של ערכים מוסריים. כלומר, האומה הישראלית באה לעולם לשם הגשמת אותם הערכים. אתה מבין אותי? זה חידוש, עצום, מה שכתוב כאן. מה? איך זה בפועל?
לא, מתי זה בפועל?
זה לא קיים.
נאמר ככה, בתרבות האנושית, האומה הישראלית מוכרת בתור מי ששתל בעולם את המוסר, את רעיון המוסר בתור דבר כללי, לא רק בתור דבר שייך לפרט. לכן גם כשמדינת ישראל, או המדינה העברית העתיקה, מתנהגים באופן שלכאורה איננו תואם את הערכים המוסריים, עדיין אנחנו הנציגים של אותה אלוהות החפצה בטוב ובצדק. וכך מזהים אותנו, ומשום כך גם אויבים לנו. אבל מה שאני אומר?
הטענה הקודמת זאת אקסיומה?
לא, 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 זה נתון היסטורי, עובדתי. נתון היסטורי עובדתי. זאת אומרת, אגב, משל, אותו רשע בגרמניה, היטלר, ימח שמו וזכרו תפוע עליו.
אמן.
אמר ש... היהודים, כלומר שהתרבות האירופאית בנויה על שני יסודות, החוכמה והמוסר. החוכמה מקורה ביוון, המוסר מקורו ביהדות, והמוסר החליש את אירופה, ולכן צריך להשמיד את היהודים כדי להשתחרר מן היסוד הזה. ברור? כלומר זה אדם שלא רואה את הדברים בקטן, הוא רואה את הדברים בגדול. מה העם הזה מייצג? תעזוב זה שיש להם ראש ממשלה כזה, או שיש להם יועץ משפטי כזה, או שהרב הראשי הוא כזה, תעזוב. אנחנו מדברים מה הישות הזאת במטה ההיסטוריה מייצגת. היא מייצגת את התביעה ליסוד הפוליטיקה על המוסר. ברור?
זה כתוב אפשר?
מה?
זה כתוב?
כן, כן, ודאי.
במיינקאמפ?
במיינקאמפ, בהיטלר אמר לי, מת ראושניג. יש כמה מקומות.
להם אין צורך כזה לאירופה.
לאירופה? אין שום רצון לבסס את הפוליטיקה על המוסר. למשל, היה דיון על זה בין הרמב"ן לבין הכומר הדומיניקני פריי פאול בפני מלך אראגון, יעקב השני, בברצלונה. היה ויכוח פומבי בין נצרות ליהדות, עשו שם דיון, ואז הביאו מספר הוכחות, הנוצרים הביאו הוכחות מהתלמוד, שהמשיח כבר בא. הביאו כל מיני אגדות שמהם משתמע שהמשיח כבר בא. אז אתם היהודים סותרים את דברי עצמכם, כי אתם אומרים שהמשיח עוד לא בא, הנה כתוב בתלמוד שהוא בא. אז הרמב"ן נתן שם נאום ארוך כדי להסביר את המקורות האלה, וחוץ מזה הוא אמר, נדמה לי שכתוב בנביאים שכאשר יבוא המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. והנה, מאז שפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם ממה שנשפך מקודם. והלא, כמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא תלמדו עוד מלחמה. או? זאת אומרת, מה רצה לומר? שהחברה הנוצרית הייתה בנויה על למידת המלחמה. או?
על מה?
על למידת מלחמה. החברה האבירית של ימי הביניים הייתה חברה שכל כולה הייתה בנויה על שפיכות דמים. זה היסוד של הכל. כן. מה יחזיק את זה אצל האומות? הישיבות שהם יקימו כדי ללמוד את תורתנו.
אז הם כן, אבל אמרת שהם לא יתגיירו או משהו כזה.
לא אמרתי שהם יתגיירו.
אלא?
הם ילמדו מאיתנו מה זה להיות נורווגיה של קודש.
והם לא יעבדו את השם ככה?
יעבדו את השם, ודאי.
אבל בלי שמושבת
את זה. כל אומה ואומה תמצא בתוך תורת משה מה שמתאים לה. כמו סופרמרקט. איך כתוב שם? לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו... מה המשך? אתה יודע את ההמשך כן או לא? אז תגיד שאתה לא יודע. אני לא צריך להישאר כאן. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז אמרו חז"ל, מה זה ויורנו מדרכיו, ולא כל דרכיו? זאת אומרת, האומות, כל אומה ואומה תיקח מן התורה אותם חלקים שתואמים את האופי המיוחד שלה.
עכשיו, האם כרגע אנחנו יודעים, אומרים בשבילות גם שלנו נתת את התורה ולנו נתת...
נכון.
עכשיו, לעתיד יהיה מותר להם בכלל לשמור את השבת, כל המצוות האלה. אומר לבחור מה שאתה...
ויורנו מדרכיו, תנאה שכל אומה תבוא עם עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של המצוות, יגידו... הנס, מה אתה אומר על המצווה הזאת? שמע, קורט, זה לא בשבילנו, זה תעזור. כן? ואז יבוא וויליאם, והוא יגיד, דווקא זה דווקא מעניין אותם. בסדר? והיו כמובן צוותים שיתאמו את זה.
אבל
לפעמים אני
מקבל
שכר
בונס, שהוא בוחר לעצמת המצוות, כאילו...
אז מה? אז כן, יהיה לו בעיה, כן. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזור
לתשובה של
הרב נתן ונכון, שהיו בעצם העולם
החוץ לא כשליטות מתלבטות איך לשלוט בעולם, איך לשלוט את זה. נכון. אבל המציאות לכאורה מראה שכל צורה שליטות היא מה שמתאימה לאותו עם, באותו זמן. זה נכון. אז לכאורה איזו התלבטות ישנה. זאת אומרת, כל דבר נותן לזמן שלו. אבל יש תמיד מחלות אינהרנטיות, כלומר, שנובעות מן המשטר. וכל ערך שעליו אתה מבסס את המשטר דוחק ערכים אחרים. כלומר, כל משטר יש לו מעלות, יש לו חסרונות. מה החיסרון? זה שהוא לא כולל את המעלות של המשטר השני.
וזה אנחנו אומרים להמציא בעוד וזה?
אנחנו צריכים לעשות את היישוב, את האיזון ביניהם.
שמה הדבר הזה אפשרי, למה זה לא קורה?
זה מתחיל לקרות.
לא, זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים שצריך להיות תערובת של דיקטטורה ו...
לכל. לא אמרתי תערובת, צריך למצוא את האיזון. נו. למה זה לא קורה? זה מתחיל לקרות. כלומר, אנחנו היום מקימים פה את המדינה האידיאלית, אנחנו התקדמנו לא רע, ואנחנו הופכים עוד מעט לדגם לכל האומות. לא בכדי יש גויים בעולם שמתנגדים למדיניות של ויתור מדינת ישראל על זהותה. מאוד מעניין הדבר הזה. גויים באים אלינו בטענות. מדוע אתם שוכחים להיות עצמכם? למה? כי הם מרגישים שזה נפקא מינה להם. כלומר, עתידים אומות העולם לבוא בתביעות אל ממשלות ישראל, מדוע אתם עשיתם לנו את זה שוויתרתם על ארץ ישראל?
שאלה
נוספת,
הביטוי
עם סגולה. כן.
הוא לא
מעורר התנגדות
בעצם?
ודאי. ודאי שמעורר התנגדות.
אז למה זה טוב?
כי זאת האמת.
אם אני רוצה לשווק משהו, או אם מישהו צריך להסתכל עליי בכדי ולנקות אותי, הדבר האחרון שאני צריך לעשות, זה לעשות איזשהו משהו שיגרום לאנטיגוניזם, כדי שלא יוצאו.
תשמע, יש ביטוי בתורה. איפה מופיע ביטוי סגולה בתורה? ויהייתם לי?
סגולה מכל העמים.
סגולה מכל העמים. מכל העמים אנחנו נהיה סגולה. מה אומר רש"י? מה זה סגולה? מחסן. נכון? רש"י אומר את זה. אומר, אוצר חביב. כלומר, איפה שהמלכים מניחים את הדברים העיקרים שלהם. כן? סגולת מלכים. אז הסגולה מכל העמים, אנחנו נהיה מין אוצר שכולל בתוכו את כל העמים. כך שכל אומה תכיר את עצמה בהסתכלותה בנו.
מה פירוש תכיר את עצמה?
כלומר, כשהנורווגים ישאלו את עצמם מי הם, הם יסתכלו עלינו ואז הם ידעו מי הם. מה?
אני מבין מה שאתה אומר בעברית, אבל לא
מבין
מה המשמעות
של הדבר הזה. כלומר, נורווגיה תשאל את עצמה איך להיות נורווגיה של קודש. אז יגידו, טוב, נשלח משלחת ירושלים, נתבונן, ומתוך זה נפיק את התועלת, את הזיו הרוחני, שיקדש אותנו. מובן? יש דוגמה למשל אצל קאטה מקויה המפורסמת. כן, קאטה מקויה הם יפנים, ומבקשים מעם ישראל ללמד אותם כיצד להיות יפנים טובים. לא איך להיות יהודים או איך להיות גרים. הם רוצים בתור יפנים להיות מה שהם. כן? בבקשה.
אתה אומר שאין להם רצון מוסרי, למה בכלל שהם רצו להסתכל עליהם? איך אנחנו...
מי אומר שאין להם רצון מוסרי?
אמרת שבאירופה אין אינטרס לבסס את הפוליטיקה על המוסר. זה מה שהרב אמר.
הפוליטיקה לא, אבל יש תביעה מוסרית של האדם. עכשיו, מדוע הנצרות התייאשה מלקדש את הפוליטיקה? כי ראתה שהפוליטיקה זה רומא. ורומא איננה יכולה להיות מוסרית. אבל כשיראו שמדינת ישראל היא פיתחה דגם כזה, ירצו ללמוד ממנה. אבישי, דבר. מה השאלה שלך?
אני
יש בשאלה שלך מספר הנחות מוטעות. ההנחה היותר מוטעת היא שאתה חושב שהמקסימום שאנחנו מבקשים מהגויים זה שבע מצוות בני נוח. זו טעות חמורה. שבע מצוות בני נוח זה לא המקסימום, זה המינימום. כלומר, כל זמן שאדם לא הגיע לשבע מצוות בני נוח, הוא אפילו לא בר שיח. הוא עדיין ברברי. שיקיים שבע מצוות, אחרי זה נדבר איתו. מובן? כלומר, שבע מצוות זה התחלת הדיאלוג. בסדר? כן, בבקשה.
אני אתמול שמעתי ראש עיריית שדרות, הוא אמר אמירה כזאת שאם צריך להיות הרוגים חפה מפשע, אני מעדיף שהם יהיו בצד השני ולא אצלי.
נו.
עכשיו, נדמה לי שהגויים או אומות העולם מצפים מאיתנו לא לנקוט בגישה כזאת.
מה שאתה אומר כאן בשם ראש עיריית שדרות, שאומר שהוא מעדיף שיהיו הרוגים חפים מפשע בצד השני ולא בצד שלנו, זה המוסר בטהרתו. זה המוסר בטהרתו. זאת אומרת, מי שחושב שזה יותר חמור שיפגעו מהאויבים מאשר שאנחנו ניפגע, הוא מושחת. כי זה מפר את יסוד האחווה. מובן? מה? לא הבנתי.
אמרתי שנדמה לי שהגויים מצפים מאיתנו לא ללכות בגישה.
הגויים מצפים מאיתנו להיות נוצרים, זה נכון. הנצרות השחיתה את המוסר כשהיא אמרה שלא צריך להילחם באויבים. איך אמר ישו? אהבו את אויביכם. בסדר? ברכו את מקללכם. מי שנתן לכם סתירה על הלכי, הושיטו לו את הלכי השנייה. זה דברי ישו. עכשיו, הבעיה היא שעם כל הרומנטיקה שיש באמירות האלה, יש ביטול הצדק. איפה הצדק? נכון? כלומר, הצדק בעיני ישו נחשב לפשע. זה בעיה. וזה מה שמביא בסופו של דבר להשלמה עם הרשעים. כי אם אני אומר, אל תילחם ברשעים. בעצם מה אתה אומר? אני מסכים שהרשעים ישליטו. מובן? כן.
אז אם זו אמירה מוסרית, הדבר הזה ישנו גם בערבית, אצל הערבים. יש ביטוי של התרגום שלו לעברית, שמאה אמהות תבכינה ולא אמי. שזה בדיוק אותו דבר.
נו? יש הבדל. יש, צריך להבין מה היסוד של המלחמה של עם ישראל על קיומו. אנחנו נלחמים על קיומנו לא בגלל אהבה עצמית, כמו שזה מצוי אצל הערבים, או אצל כל האומות, שהלאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב. אצלנו הלאומיות היא באה בגלל שהיא נושאת בתוכה ערכים. כלומר, הערכים האלה אנחנו יודעים שהם יישמרו אם אנחנו נשמור על אומתנו. אבל אם אנחנו לא שומרים על אומתנו, אנחנו פוגעים באפשרות שהערכים האלה ינצחו בעולם בסוף. למשל, אם לא היינו מכסחים את הצורה לכנענים בימי קדם, היינו נותנים לכנענים להמשיך להיות מה שהם, מה היה קורה בעולם לאורך אלפי שנים? העולם היה שוקע לתוך ברבריות נוראה. אנחנו לקחנו על עצמנו להיות ברברים במשך כמה דורות, ובזכות זה המוסר ניצח בעולם. לא רע? בסדר? טוב, בואו נתקדם בספר.
מה? מי שבארץ ישראל שולט על הג'ויסטיקים, אפשר לדמי את זה ככה? הוא שולט על כל העולם? מה זה זה? דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אנחנו מסוגלים לשלוט על כל העולם, מבחינת מוסר.
כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו חוזרים להיות עצמנו.
ואז אפשר...
אנחנו חוזרים להיות עצמנו, ואז מלא אפשר להשפיע על אחר. כן.
מה הפוליטיקה שלנו?
מה?
מה הפוליטיקה שלנו היום, שמענה ביד של הדברים?
הפוליטיקה שלנו...
אנחנו
המדינה הטובה ביותר בעולם. מבחינה מוסרית.
בפוליטיקה?
כן.
כמו שאנחנו מדורגים...
אין לך מדינה בעולם שחיה למעלה מ-50 שנה במצב של מלחמה מתמדת, ושהמשיכה להיות מדינה דמוקרטית, ושנותנת יחס הוגן ואולי אפילו מוגזם, למיעוט עוין בתוכה.
זה ביטוי למחלה, זה לא
ביטוי
בבריאות.
לא, זאת מחלה הנובעת מבריאותנו. כלומר, מאחר ואנחנו יודעים מוסר מהו, ואנחנו יודעים מה זה היחס אל הזר בתוכנו, אז אנחנו גם מפעילים את זה איפה שלא צריך להפעיל. וזה מחלה. אבל השורש הוא דווקא נשיאת הדגל המוסרי. למשל, אני אגיד לך, היה פעם, אני זוכר בזמני, הייתה מלחמה, מלחמת לבנון. אני נדמה לי שזה היה אחרי העלייה לחניתה, אבל הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת לבנון. אתה זוכר בוודאי את הפרשה המפורסמת, סברה ושתילה. מה קרה בסברה ושתילה? מה, אתה לא זוכר? כן, כלומר, כשהישראלים היו בבירות, אז באותו זמן, בלילה, הנוצרים הלבנונים עשו טבח בשני מחנות פליטים פלסטינאים, סברה ושתילה. הרגו שם כמה מאות אנשים. כשהצבא הישראלי היה באזור ולא עשה כלום. בעקבות זה קמה ועדת חקירה שגרמה לנפילת שר הביטחון דאז. בעצם, בסופו של דבר, זה מה שהביא ליציאה מלבנון אחרי שנים רבות. בקיצור, היה שמה זעזוע עולמי, הייתה הפגנה אדירה בכיכר מלכי ישראל, טענו שהיו 400 אלף איש, דבר שלא היה ולא נברא, אבל אתה יודע גם שזה לא היה 400 אלף איש, נכון?
אם תעשה בחשבון של
השטח, אי אפשר לדחוף שם 400 אלף. אי אפשר לדחוף, כן, ברור. אבל טענו שהיו 400 אלף איש שהגיעו לכיכר מלכי ישראל, אמרו, צריך לעשות משהו, זה לא בסדר, וכו' וכו', הייתה ועדה. עכשיו, הייתה שאלה גדולה בעולם, וכל העולם כולו רעש. אגב, באותם הימים, היה טבח גם בסוריה, בעיר חומס. נשיא סוריה דאז, דיקה מרד, בעיר חומס. ביום אחד נהרגו שם 25,000 איש, אנשים, נשים וטף. לא, באותה תקופה. בתקופה שפה עשו בלגן על זה שכמה מאות ערבים נהרגו על ידי ערבים אחרים, וישראל לא עשתה כלום. באותו זמן, בסוריה, היה חיסול של 25,000 איש ביום אחד. בכל העיתונות העולמית, כמובן דיברו רק על בעיית סברה ושתילה, והיה איזה צ'ופצ'יק קטן, איזה כמה שורות על הטבח בסוריה, דיברו על זה ככה לא יותר מדי, אבל אמרו שהיה משהו בחומס. ואז באמת נשאלה השאלה, למה באים בטענות אל ישראל? ולא באים בטענות אלא נוצרים שעשו את הטבח. זה אף אחד לא דיבר, כולם אמרו, טוב, זה מובן, הם ברברים, אז זה מובן שהם יעשו את זה. אבל למה אתה עמדת בצד ולא עשית כלום? כדי להציל את אלה שאתמול רצו להרוג אותך. כן? או משהו לא מובן. אז היה עיתונאי אחד בצרפת, בעיתון Le Nouvel Observateur. שמעתם על העיתון הזה? עיתון שמאלני, מפורסם. שבו הוא כתב איזה, פתאום הייתה לו איזה מין הערה כזאת בתוך אפלת המחשבה שלו, איזה מין ניצוץ התחיל להעיר בו, והוא כותב, בעצם זה לא בסדר מה שאנחנו כל הזמן באים בטענות אל מדינת ישראל. כי מדוע שהישראלים התנהגו אחרת מאיך שכל מדינה אחרת הייתה מתנהגת? ככה הוא שואל. אבל אז הוא כותב, אבל רשאים אנחנו לצפות ממדינת ישראל ליותר. עד כאן דברי קודשו. השאלה היא, מאיפה הוא לקח את זה, שרשאים אנו לצפות ממדינת ישראל ליותר? על סמך מטה. טוב, זה הוא לא אומר. בגלל שהוא מכיר בכך שמדינת ישראל זה המקור של המוסר. ברור? כלומר, גם בשעה של ביקורת, יש איזה משהו מובלע מאחורי הביקורת. ההנחה שאתם מקור המוסר בעולם, אז התנהגו בהתאם. בסדר? טוב. מה? אני רואה שאנחנו לא נתקדם. כן, מה?
נו. המדינה שלנו
היא
מדינת מוסר. אבל הפוליטיקאים לא אנשים
שהם לומדי תורה וגמרא
ומוסר. זה נכון. איך יכול להיות שבאמת אנחנו מדינת מוסר?
אנחנו מדינה מוסרית משום שאנחנו יהודים. והיהודים, יש להם שלוש מידות. בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מהו? זה הטבע של היהודים. מה זה קשור ללימוד תורה? טוב, אני מציע שאנחנו נלמד בספר אורות. מה אתם אומרים? טוב. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכלל אנושית שבו לעומת הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. מה קרה? מה לא הבנת? לעומת זה. לעומת זה לא בניגוד, אלא מכוח זה. כן? כל הנעשה מישראל בארץ ישראל. כשאנחנו עושים משהו בארץ ישראל, דווקא היסוד הישראלי הוא הגובר. והיסוד הקוסמופוליטי נבלע בתוכו. כן? מה שאומר, מתבטל את הצורה הכלל אנושית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. מובן? טוב. כלומר, בימי שלמה, אז הכל היה ישראלי עד קצה הציפורניים בארץ ישראל. זה היה היצירה העצמית שלנו. וזה גרם שבאו מכל העולם לשמוע את חוכמת שלמה. מובן? כן.
אם התקופה של שלמה היה כל כך טוב,
כן.
לכאורה, כשמגיע בנו, בניגוד לקואקטיבית שבעצם שלמה היה די קשה, והניסים וכל הדברים. זאת אומרת שבאו בתקופת שלמה לא היה איזון מלא.
נכון.
אז איזון לעולם
לא
יסודת.
לא היה.
לא יהיה.
לא. אם תסתכל בעמוד קופבה, מוסבר מדוע זה כך. בסדר? בהזדמנות תסתכל. טוב. החטאים שגורמים גלות. מה זה חטאים שגורמים גלות? איזה חטאים גורמים גלות?
שמיטה.
שמיטה, מה עוד? שמיטה. שנאת חינם. מה עוד? עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. והשונה. אוקיי, אז יש חטאים מסוימים שגורמים לגלות. לא כל חטא גורם גלות. יש חטאים מסוימים שגורמים גלות. כן, המשנה במסכת אבות גלות באה לעולם על גילוי עריות, שחותמים ועבודה זרה ושביטת הארץ. כן? ארבעה דברים. עכשיו, מתי גילוי עריות גורם גלות? נגיד, אם במדינה הנורמה היא, המשטר הוא, שגילוי עריות זה לא רצוי. אבל יש אנשים שמגלים עריות. או אם המדינה היא מדינה שבה עבודת השם נחשבת לעבודה האמיתית. אבל יש אנשים שעובדים עבודה זרה. אפילו מיליונים. זה עוד לא גורם גלות. כי כל אחד ואחד פעל את שחיתותו באופן פרטי. מתי החטאים האלה גורמים גלות? כשם חטאי המדינה. חטאי המשטר. באופן שככל שהמדינה מתחזקת יותר, החטאים מתחזקים. מכוח המדינה מפרנסת את החטאים האלה. נכון. אם, למשל, מדינתו של מנשה מלך יהודה, הייתה מדינה שבה עבודת הבעל הייתה העבודה הרשמית. ועבודת השם הייתה עבודה נדחקת לפינה ונרדפת. ברור? אז ככל שמדינה כזאת של מנשה מתחזקת יותר, כך עבודת הבעל מתחזקת. ברור? כלומר, זה לא יעזור. תחזק את המדינה יותר ויותר, אז הבעל יתחזק יותר ויותר. לכן, במצב כזה לא הייתה ברירה, אלא לפרק את המדינה של מנשה. מובן? כן.
אז לפי אותה שיטה, אם היום במדינת ישראל, כן,
בפועל,
במדינת ישראל, במסגרת החוקים של מדינת ישראל, ישנם לגיטימציה לכל מיני עבירות כאלה ואחרות שמסגרת גילוי עריות, למשל. כן, אז לכאורה זה בעיה שיכולה להביא גלות מחדש.
לא. אנחנו רחוקים מלהביא גלות מחדש. טוב, אז מה שאומר כאן... לא נכנסתי לפרטים. אני כאן לומד את העיקרון. אחר כך נראה את הפרטים. אנחנו לא יכולים להיכנס כל הזמן לאקטואליה. החטאים שגורמים גלות... הם שמדלחים את המעיין העצמי. מה זה מעיין העצמי? הלאומיות שלנו. והמקור מזיל הזלות תמאות. את משכן השם תימא. כאילו שהמשכן הופך בעצמו, משכן השם, דיינו, המקור העליון, נשמת ישראל, הופך להיות מקור של תומעה. משל, למה הדבר דומה? למעיין. אם במקור, במקום שבו נובע המעיין, מישהו שם נבלה. אז כל מי שישתה מן המעיין, יורעל. לכן אין ברירה, אלא להפסיק לשתות מן המעיין. עד מתי? עד שהמעיין מתנקה מעצמו. עם הזמן, הנבלה הולכת ונעלמת, ואז המעיין חוזר לטהרתו. אבל יש איזשהו שלב... שאי אפשר לשתות מן המים האלה, למרות שהמקור של מקורם טהור. אבל כיוון ששמו במקום הנביאה מקור מושחת, אי אפשר לשתות. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב, וכשהמקור העצמי המיוחד נשחת, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן, כוונה מתנקה, כמעה, כמעה. אז בינתיים, מאיפה אנחנו נקבל חיים אלוהיים? מאיפה נקבל מוסר? מאיפה נקבל חוכמה? וההופעות של החיים במחשבה... יוצאות דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם כולו. כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. כלומר, אנחנו שואבים את זה מהתרבות הכללית, מהצינור האלוהי הכלל אנושי. עד אשר ההזלות התמאות הפרטיות שלנו מתפסקות, וחוזר כוח המקור, כלומר המעיין העצמי שלנו לטהרתו, ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי מיותרת. אנחנו מזמן, מאז שהגלות הפכה להיות מיותרת. כלומר, הפכנו בגלות לעם המוסרי ביותר בעולם. הפסקנו להתעסק בענייני מדינה, הפסקנו מלחתו בכל החטאים האיומים, אז מכאן ואילך, אנחנו טהורים, ואנחנו תובעים את חזרתנו לארץ ישראל. והאורה הכללית, כלומר הכלל אנושית, חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. ואז חוזרת הגאווה הלאומית אלינו. ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. וכל בכית המרורים של רחל המבכה על בניה מתמתק. על ידי שאיפת הנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחתיליותם המיוחדה, כלומר הישראליות המקורית, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים ברכת אברהם, שרצה דווקא לתקן את כל העולם כולו, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, והיה ברכה, בכך חותמים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אל תדאג, אף על פי שאומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אבל בכך חותמים שאומרים מגן אברהם. כלומר, השאיפה שלך של תיקון העולם כולו, ללא הבדל דת, גזע ומין, תתקיים דווקא על ידי שיבתם של בני יעקב ויצחק אל הארץ. ומכוח זה בכך חותמים ומתקנים את העולם כולו. עד כאן להיום.